מתפרצת, פודקאסט כדורסל אנשים של אתר ספסל.
היי, שומעים? כשהקלטנו את הפרק הקודם על הקיץ והנבחרות הצעירות, אז נבחרת הקדשת הייתה רק לפני הג'אמבול. היום הם כבר עם מדלת ארד, אז היינו חייבים להתכנס ולדבר על עוד כמה נושאים שנשארו פה על רצפת חדר העריכה, כמו שאומרים. אז נתחיל? היי, שוב אנחנו כאן בעוד פרק של פודקאסט כדורסל אנשים המוביל והמתקדם בישראל. זה כבר פעם 23 שאנחנו מביאים לכם את התוכנית הזו. התוכנית שהכניסה את הסנס לסנסציה, מהתוכניות המואזנות והאהובות בתעשייה, התוכנית שלא מתחנפת ובגאה בכך שמי שאומר שלא רוצה להזין לה, רק מאזין לה בכל זאת כדי להגיד לא האזנתי, אבל אני יודע מה היה בה. והתוכנית שלמרות הכל ולפני הכל, פשוט אוהבת כדורסל נשים. ובגלל זה אנחנו כאן. אז גם הפעם מאולפני פרוקאסט אסיר ברמת גן, אור אליאז והצוות שלו על ההפקה, אני שי ברק, ואיתי פה שוב רועי לוין, ש... נשארו לנו עוד כמה נושאים שלא הספקנו לדבר עליהם, כי אפילו אנחנו, בוא נשתף אותם, היי קודם כל.
מה המצב?
מה שלומך? שבדרך החוצה, במדרגות כשירדנו, כי המעלית בעלייה נתקעה, אז לא רצינו לקחת את הסיכון, כבר אז התחלנו להתווכח על הנושאים שאמרנו איך לא נכנסו ומתי עושים עוד פרק. אז אנחנו פה, כדי שתגיד לי כל מה שהיה חסר.
קודם כל, אני חזרתי עם פידבקים.
אוקיי. שזה שוב, אותם אנשים בטח שלא מאזינים והאזינו, או אנשים שכן מאזינים והאזינו.
אנשים שמאזינים בחוסר אובייקטיביות או באובר אובייקטיביות, תלוי באיזה צד אתה.
אוקיי.
אז,
אבל מאזינים.
מאזינים,
יפה, כן. אוקיי.
יש טענות שזה ארוך מדי, אבל אני לא מסכים עם הטענות האלה.
אוקיי.
אני אוהב לשמוע את הדברים האלה בנהיגה, בפה, בלילה, בדברים כאלה, ואני חושב שזה ככה צריך להיות, אבל למה אני פה? תשאל אותי רגע.
למה אתה פה? קודם כל לגבי האורך, יש לי אמירה, באמת, כאילו, אני יודע שפודקאסטים לרוב הם קצת יותר קצרים, או פחות, או, אתה יודע, על נושאים מתומצתים וכאלה, אנחנו קודם כל אוהבים להעביר את הפקקים של האנשים, ובארץ לנו יש הרבה פקקים, בטח לשחקניות שנוסעות באזור גוש דן, הלוך חזור לאימונים, אז לענים להם. ודבר שני, פודקאסט אפשר לשמוע בכמה חלקים.
נכון, לא חייבים בבום, זה בדיוק מה שאני אומר להם.
ולי יש על מה לדבר, יש פה מיקרופון, יש לי פה חברים, אנחנו מדברים.
צודק, והנה הייתה הפעם האחרונה שהסכמנו להיום. אז עכשיו לעניין, אפשר?
נדבר איתי.
תראה, אני קיבלתי פידבקים שאני טוב איתך מדי.
אוקיי.
אז אני הולך ישר לעניין.
אני קיבלתי פידבקים שהדינמיקה בינינו טובה.
נכון, גם אני.
אוקיי.
אבל אמרו לי שאני נחמד איתך מדי, מה הכוונה שאני רך איתך.
אוקיי.
והתבקשתי לשאול...
כי זה הפודקאסט שלי, ואתה יכול להיות מפותר במהלך כל רגע.
התבקשתי לשאול שאלות מאזינים, אבל הם לא יכולים להיחשף בשמם המלא.
אוקיי.
אפשרי?
כן.
אוקיי. אז הייתה תחושה בקיץ, שסיקרת אותנו את העתודה, לא באותה אובייקטיביות, אני אקרא לזה, אני אנסה למצוא את המילים, כמו שסיקרת את הנערות ואת הקדטיות.
אוקיי.
האם אתה נוטה להסכים עם זה?
לא. מה זה? לא הייתי אובייקטיבי, כלומר, הייתי בעד גרמניה שתנצח?
לא.
הייתי בעד מי?
הייתה תחושה של הקטנה של ההישג שלנו, אל מול הגדלה של הצלחה של נבחרות אחרות, שזה בסדר, אני בעיה עם זה, אבל זו הייתה התחושה אצל לא מעט אנשים, לפחות מהאנשים ש...
אוקיי. קודם כל, האמת שאני רציתי להיכנס לך על זה אחר כך, לשאלה של בכלל מה זה הישג. כלומר, דיברנו הרבה ודיברנו בתוכנית הקודמת, לא? דיברנו שעה ומשהו בתוכנית הקודמת, לא נדבר את אותה שעה ומשהו שוב.
לא, ברור.
אבל דיברנו כזה על מהי הצלחה, ובסופו של דבר עלינו דרג, אבל בעצם אם בסופו של דבר נתברר שמטעמים כאלה ואחרים לא עלינו דרג, האם הקמפיין הזה הוא כישלון? האם הקמפיין הזה בכל זאת מוצלח?
אבל אתה ברחת לי מהשאלה.
האם הצלחה? לא, נדבר על זה אחר כך. בעצם איך ההצלחה נמדדת? בעצם המדליה, או אם הגדרה הייתה לעלות דרג ולא נצליח? אבל אני חוזר לשאלה, אז על זה נדבר אחר כך, אם בעצם בכלל זה היה קמפיין מוצלח או לא, ומתי הוא בכלל יימדד. אבל אני לא בורח מהשאלה, אני כן, אני תלך על זה בקצה המזלג, אני חושב בפעם שעברה, והפעם אני ארחיב, אם הם לא היו מרוצים מהתשובה, אותם אנשים, אז בוא ניתן להם את התשובה הארוכה.
לא, אני קראתי, אחרי שהם העירו את עיניי, קראתי את הסיפורים שלך עלינו, וקראתי את הסיפורים שלך על נבחרות אחרות, והרגשתי ש...
אז אני אגיד לך, שוב, השאלה זה, מה זה לא אובייקטיבי? כלומר, לא השתמשתי במספיק סופרלטיבים של וואו, של אותה סנסציה, הרי אתה זוכר, הסיבה שאנחנו מתחילים פה את התוכנית, בואו נזכיר, את התוכנית שהכניסה את הסנס לסנסציה, זה בעצם ששנה שעברה בליגת העל, כל ניצחון של ראשון היה סנסציה, ואם חיפה הייתה מנצחת אותם שבוע אחרי זה, היא הייתה סנסציה, כשרמלה ניצחה את חיפה הראשונה, הייתה סנסציה שרמלה ניצחה את... כולם היו סנסציות כל הזמן. ופה אני בא להגיד ש... כשיש לך שחקניות בנבחרת העתודה, שהיא באמת נבחרת של אחת ללא מגיעה נבחרות כאלה, הנבחרת האחרונה שהייתה קשלה אז באלת, עם סייז כזה של בר גילינסקי, אדר גוטין, לואיזה קאץ, היסטוריה ארוכה אחורה, אבל סייז של גרדיות 1.80 מטר, ובאמת נבחרת שאמורה לקחת את אירופה, ואז סיימה במקום הרביעי ולא עלתה, זה היה גם נבחרת נערות אם אני לא טועה, אבל כשיותר, כלומר, כשנבחרת כזו, עם סגל כזה ואיכויות כאלה, מנצחת את גיאורגיה,
לא, ברור, אז אני לא מדבר על זה.
אנחנו מדברים על המובן מאליו.
אבל אני לא מדבר על זה.
אני לא חושב שהניצחון על גרמניה, עם הגישה לפני ועם הסיקור שאחרי, היה עוד ניצחון, אלא היה פה כן ההדרה של ההישג. אני כן חושב שכיוונו ליוון וסיפרנו על יוון כמה היא טובה, וכן היה פה ניצחון שהוא מצד אחד מסט, מצד שני ניצחון מסט טוב, כל הכבוד על הניצחון המסט הזה, שהוא לא היה מובן מאליו, אבל מתבקש. אבל כשאני, אני אגיד לך, כשאני עוד פעם, כשאני אסקר נבחרת עם ירדן גרזון, עדן ציפל, אמי רינת, ואפילו מאי רווח ותמר זינגר ונעמה לוי, ואגיד, וואו, איזה הישג גדול, איך הם עשו את זה, איך הם התעלו, אני מקטין מהיכולות שלהם. אני מצפה משחקן כמו ירדן גרזון, עדן ציפל ועדן רינת, ביכולות שלהם, ואמי רינת, ביכולות שלהם היום, לבוא ולהביא את נבחרת ישראל הבוגרת לרבע גמר, ולכן כשאני מסקר את זה, זה בערך כמו לסקר ניצחון ליגה של רמלה על רמת גן חולון, זה יפה, אלה קבוצות חזקות, אבל עדיין ההפסד היה יותר משמעותי מניצחון שהיה מתבקש מול קבוצה עם סגל כזה, גם אם היריבה היא יריבה חזקה.
אוקיי, אז אני...
מהקדטיות, אגב, הקדטיות, אני...
שנייה, תן לענות לך לתשובה.
אני אומר, מהצד השני, הקדטיות, או הנערות, הערכה שלי, אני אומר לך באמת, עם הקדטיות כשהסתכלתי, ולא הכרתי את כל השמות, או הכרתי אותם, ממשחקים שראיתי את הרמות, גמר גביע המדינה, או פלייאופים כאלה ואחרים, אמרתי, אוקיי, זאת נבחרת שאם תמשיך ותנצח את רומניה, זה יפה מאוד, וזאת נבחרת ש... ניצחה כל יריבה כמעט, חוץ מטורקיה, וזה היה הישג שמבחינתי, פה הוא היה וואו, כי הרמה שלה הייתה אמורה, בוא נאמר שציפיתי לראות הפסד, וכשראיתי ניצחון, זה הפתיע אותי.
אוקיי, קודם כל אני מקבל את התשובה, לגמרי, אני לא מאמין לה, אני רק אומר, שצריך לנו לפעמים להיות, אתה יודע, כנים מיד על הלב, ולראות את הרמה של המשחקים, ולהגיב בהתאם, ולא לבוא, מהבית עם איזשהו גישה שאומרת אם יהיה ככה נדיב ככה ואם יהיה ככה נדיב אחרת. זאת אומרת, מה רוצה לומר? רוצה לומר, היו משחקים של נבחרות אחרות, בין אם שהצליחו בין אם שלא הצליחו, או לצורך העניין לא הצליחו, שאתה יודע, אני מסתכל על מה שכתבת, ואין לי בעיה עם מה שכתבת, אם זה היה אותו דבר מה שהיית כותב עלינו.
מה כתבתי עליכם שלא היה שם אית או שקטין?
שוב, אתה רוצה לפתוח את הציטוטים, אני לא רוצה להגיע לשם.
לא, כי השאלה זה, עוד פעם, כי השאלה
פה... אבל אני כן מסכים עם הסיפור הזה של לא להוריד מאיתנו, אבל אני אמרתי לך, ישבתי פה בשולחן, ואמרתי לך שטל מאימון ראשון אומר מדליית זהב, וגם אמר שנכשלנו שלא זכינו בזהב.
אוקיי.
אמר את זה.
בסדר, אז כשאני בא ואומר לך, בסיקור שלי, ש... אני לא מתרגש מעלייה לרבע גמר, זה כי המטר, כי אני רואה זהב, ואם נבחרת רואה זהב, אז אתה יודע, חצי גמר גביע הטוטו, זה לא המטרה של מכבי חיפה. אתה יודע, בסוף אנחנו באים ואומרים, כל הכבוד למכבי חיפה על הניצחון מול סכנין 1-0, אבל זה לא המקום להתרגש ממכבי חיפה שמשחקת נגד פריס סן ז'רמן. אז לשם אני לוקח את הדבר הזה, אתה יודע. לשם אני לוקח את הדבר הזה, כשאני בא ואומר לך, הישג ניצחון טוב, ניצחון מאסט, אבל לא ניצחון שאני נופל ממנו מהכיסא, כי הרי הרעיון, כשאתה אומר, אני אעריך שזה לא שחקנית כזאת או אחרת שהעבירה, שאמרה לך שהיית נחמד אליי במובן הזה, למרות שיכול שאני טועה, אבל,
זה לא משנה.
אבל כי כי שוב, אני רואה את הכדורסל שלנו ככדורסל שאני שואף בו לעודד את ההצלחה של השחקניות שלנו.
אחלה, אז אני רוצה לענות לך. תשובה קצרה, אני יודע שאנחנו צריכים לעבור הלאה, אני לא רוצה לסוף את הזמן. שאני יודע מהשטח שהרבה שחקניות ביותר, עזוב אותנו מהמאמנים, קוראות את מה שאתה רושם, כי אתה היום המקום שבו, שוב, אני לא רוצה, אני רוצה להעליב אחרים, אחרים לא רלוונטיים, חוץ ממך בעיניי, בסיפור תקשורת כדורסל נשים, ויש לך אחריות בדברים שאתה כותב, ואם אתה לוקח את המקומות לפעמים, אם תיקח את הסיפורים שלך למקומות אחרים, אני חושב שאתה תפגע, עזוב אותנו המאמנים, לא מעניין, יש לך אחריות שהרבה בנות שחקניות קוראות את מה שאתה רושם.
נכון.
אז שתדע את זה, זה לא מה שאני אומר. ואתה רוצה להגיד מה קורה עכשיו באולפן, בזמן שאנחנו מדברים?
בגדול, מה שקורה עכשיו באולפן, בגלל שאנחנו מצולמים פה גם בווידאו, אז צירפנו, מצטרף, מי שהיה אמור לפתוח את התוכנית הזאת, אנחנו היינו אמורים להיות האורחים שלו, אבל הוא מגיע עכשיו, זה אלי רבי, האושיית הכדורסל פה, אז... תצטרף אלינו, כן, אלי רבי פה, מר כדורסל שלנו, האירוח הראשון שמתפרצת אי שם 2020.
נכון.
טוב לראות אותך פה שוב.
לדעתי הוא מאמן הנבחרת אז.
כן, הרבה השתנה מאז, קודם כל, כן, איך אתה עדיין מאמן הנבחרת? לא. אבל אתה יודע, האמת שהכנתי פה שאלת פולו-אפ, אמר לי רואי לוין, על מה אתה שואל פולו-אפ, אבל בוא נבדק, קודם כל מה שלומך?
אני בסדר גמור.
כן, איך עובר הקיץ?
האמת היא שאני בתקופת מעבר כזאת, אחרי הרבה הרבה שנים שאני עובד בין 2-3 משרות באופן קבוע, הורדתי פרופיל, אני בסך הכל היום מנהל את רמת השרון, חוץ מזה לא עושה הרבה, עשיתי איזשהו ברייק קצת עם עצמי, ואני בסדר, אין לי טענות, אני במקום טוב.
נהנה.
כן, לגמרי.
אוקיי, אז נחזור לעניינים, ובעצם בפעם האחרונה שהיית פה כמאמן הנבחרת, אמרת שאתה מתחיל פה איזושהי תהליך, בנייה, הצערה, מתוך גישה להיות פה 4 שנים ולבנות את הנבחרת. נגמר אותו, אז היה אחרי המשחק הראשון נגד שוודיה שהפסדנו. דיברנו על דברים שיש לעשות בנבחרת, גם ברמת הניהול וכו'. נגמר הקמפיין והודעת שאתה לא ממשיך.
למה?
קודם כל באיגוד הכדורסל קיבלו החלטה לעשות שינוי. הביאו מנהל מקצועי חדש. וברגע שמביאים מנהל מקצועי חדש לתפיסתי, הדבר הראשון שאני צריך לעשות זה להציע לפנות את המקום שלי. אני לא רוצה, לא חושב שאני כמנהל, אם הייתי מקבל תפקיד, הייתי רוצה לקבל ירושות, פיניתי את המקום שלי, ואפשרתי למושל לבנות את המערך שלו, כמו שהוא מאמין, כמו שהוא מוצא לנכון.
הוא לא יצא לך להמשיך?
איך?
הוא לא יצא לך להמשיך בתנקודת?
אני אגיד לך מה קרה, חברו פה כמה דברים, קודם כל מערכת היחסים שלי עם מוישל היא נפלאה, אנחנו חברים מאוד מאוד טובים, אבל צריך לזכור שבמקביל גם לקחתי על עצמי את האחריות לנהל את המועדון ברמת השרון, אני יודע לעשות את ההפרדה של לנהל מועדון לבין זה שאני צריך להיות בתפקיד של מאמן נבחרת, אבל לא בטוח שכולם היו יכולים לחיות עם זה בשלום, היו יכולים לחשוב, אלי, מאמן נבחרת, רמת שרון, ניגוד אינטרסים, אני בסופו של דבר שאני בא לעשות מה שאני עושה אותו בלב שלם, וברגע שהבנתי שזה יכול טיפ-טיפה להקשות, הצעתי לפנות את המקום שלי, ומינו מאמן אחר, ואני ממש מאחל לו בהצלחה.
ואם אני בכל זאת אתעכב על הנקודה הזאת, כששמעת שאליפות אירופה בארץ, ובעצם עלינו לאליפות אירופה, הצטערת שפינית את אותו מקום?
תשמע, חוויתי המון חוויות. אני רוצה לראות את כדורסל נשים, אני רוצה לראות את נבחרת ישראל במקום אחר. אני יכול להגיד לך שכל מה שאני הולך לדבר היום, יכול להיות שאני נמצא בדעת יחיד, אפילו לא בדעת מיעוט. אני לא מאלה שהולכים עם הזרם. יש לי טענים מאמין שלי. אני מבחינתי רוצה לראות את נבחרת ישראל מגיעה למקומות שאולי האחרים אפילו לא חולמים עליהם, ואני מאמין שאפשר. אם זה בארץ או בחול, זה פחות מדגדג לי. מבחינתי, עצם זה שזה בארץ, אני מקווה מאוד שיבואו מספיק אנשים לראות את הנבחרת ולעודד אותה.
עקבת אחרי השנה האחרונה של הנבחרת? פחות משחקים, יותר תהליכים, אימונים, או כל הפרויקט הזה שהיה בקיץ האחרון?
אני שומע פחות או יותר על רגל אחת, אני פחות מלווה, אני חושב שפיבה עושים שגיאה חמורה, מעצם זה שנבחרות אנשים כמעט ולא משחקות באליפויות אירופה, בשנים האחרונות בבתים של 3, זה כאילו אומרים להם בואו, תעשו טובה, בואו תשחקו קצת ותלכו הביתה, אין לזה צורה. אני חושב שנבחרת לאומית צריכה לעשות כמות גדולה יותר של משחקים, לפחות 8-10 משחקים בין אליפות לאליפות, כל שנתיים. שאם לא, אני לא רואה בזה כל כך טעם, אתה מבין?
אבל בתוך מה שיש בצל פיבה, כי אתה בעצם אמרת אז באותו פודקאסט שאתה הנחת תוכנית, לא רק רצית להמשיך, אלא הנחת תוכנית לארבע שנים, איך מביאים את נבחרת ישראל עוד ארבע שנים, עברו שנתיים, אנחנו באמצע הדרך, הדרך שעוברת בינתיים הנבחרת, היא דרך נכונה? דרך, אתה רואה דברים טובים שקורים שם בתוך אותה בנייה?
אני לא רוצה לחלק, אני לא יודע להגיד לך מה קורה שם, כי אני באופי שלי כזה, אני במקום שאני לא שייך אליו, אני לא דוחף את האף שלי. אני יכול להגיד לך משהו שכרגע תחזיק את הכיסא טוב. אני חושב שנבחרת ישראל, נשים, בפוטנציאל הקיים, יש לנו כרגע המון בעיות, אם תרצה אני אתבקב עליהם אחר כך. נבחרת ישראל צריכה לשאוף להגיע לאולימפיאדה. ככה אני רואה את זה.
מה זה אני, אומר?
זה אומר שלא באליפות אירופה הקרובה, באליפות אירופה הבאה, אנחנו צריכים לנסות להשתדל להגיע להיות בטופ החמש של הנבחרות באירופה, כדי להרוויח כרטיס לאולימפיאדה שלאחר מכן. זה צריכה להיות התפיסת העולם שלנו. יש לנו היום בפוטנציאל שחקניות כדורסל שלא היה לנו מעולם. לפחות לא ב-30 שנה שאני בכדורסל נשים. ואי אפשר להגיד שאני מגיע מהקרמיקה או ממקום אחר. הייתי בענף הזה, אימנתי נבחרת לאומית מצוינת. הפוטנציאל הקיים היום, עם השחקניות שיש לנו היום, פלוס מתאזרחת ברמה גבוהה, אם זה ג'ני סימס לצורך העניין כרגע, או אם יאזרחו מישהי אחרת, זה הרכב שהוא אמור להיות מספיק טוב, גם מבחינת הסייז שלו וגם מבחינת הפוטנציאל, כדי לחלום הכי רחוק שאפשר. דרך אגב, אותם דברים עשיתי כשהתחלתי לאמן את הנבחרת ב-2005. התוכנית הראשונה שהקמתי בזמנו, היה הסגל האולימפי, הקמתי פרויקט 2006-2016, מתוך כוונה ב-2016 להגיע לאולימפיאדה. זה היה הרעיון. מי שלא חולה, מי שלא זה, לא יכול להגיע לשום מקום. והיום יש לנו חומר מקצועי לגמרי לא רע.
עוד דבר אחד שאמרת שם באותו רעיון, בפעם אחת שהיית פה, זה שההפסדים או הפערים בינינו לבין שוודיה, ההפרש הנורא גבוה, נפל על בעיות ניהול. מנהלים את העסק לא טוב, צריך לחשוב איך עושים את הדברים אחרת. עוד מעט אנחנו באליפות אירופה, כי עלינו אליה. בינתיים בהכנה שלנו אנחנו רואים מצד אחד כישרונות מאוד גדולים, כמו שאמרת, של שחקניות שגדלות פה. מצד שני, הפסדנו לליטה, אבל גם הפסדנו למרוקו, שזה אפילו לא נבחרת.
לטביה, לטביה הפסדנו.
הפסדנו ל?
לטביה פה, בחלון.
לטביה בחלון, לא, אני דברתי על משחקה, בלטביה כטורניר רשמי, למרות שהוא משחק אימון, ליטה עכשיו בחודש האחרון בתורניר, בנסיעה האחרונה, אחרי המחנה, ומרוקו חודשיים קודם. זה בינתיים לא נראה טוב, ומצד שני אני רוצה לאתגר אותך גם, שהנבחרת הזאת ששיחקה, היא לא הנבחרת שאמורה להיות באליפות אירופה, כי בעצם בונים גם על סימס, שאמרת, המתאזרחת, אבל גם על ארבע שחקניות שנמצאות כרגע במכללות. כלומר, אותן מכללות שאתה לא אוהב, השחקניות, או לא מתחבר לקונספט של לנסוע לשם, השחקניות המובילות שלנו, תוכם לפחות 2/5, אמורות להגיע משם. זאת אומרת, בקיץ אנחנו נראה נבחרת אחרת, 5 לפחות משמעותיות.
כן, אני אומר את דעתי, ויסלחו לי כל אלה שחולקים עליי. אני חושב שכל יום שהבנות הללו משחקות בקולג' זה מרחיק אותנו באולימפיאדה.
אני לא מבין את זה.
זאת דעתי.
למה? אבל תפרוט את זה.
למה? כי כל הבנות שנסעו לקולג' לאורך השנים, קודם כל, בסופו של דבר, קריירה ששחקנית מקצוענית היא 10 שנים, פלוס מינוס, בין גיל 20 ל-30. ברגע שמתוך 10 שנים אתה במרכאות צורף 4 שנים בכדורסל שהוא לא מקצועני, כי אין מה לעשות, קולג' זה חברות לדרך, ולא חווה כדורסל ברמות הגבוהות, ולא משחק כדורסל שמתאים לכדורסל אירופאי, כדורסל האמריקאי הוא כדורסל מאוד מאוד טקטי.
בוא תדבר על מה קורה פה, עזוב את האמריקאי.
רגע, אני אדבר איתך גם על מה שקורה פה. אתה מקבל שחקנית אחרי 4 שנים, שאולי יש חוותה חוויות, ואולי למדה אנגלית, ואולי למדה תואר, שאני לא יודע כמה הוא יכול להשתמש בו פה בארץ, אבל בכל מה שקשור לכדורסל, אתה מקבל שחקנית שלמעשה נמצאת בחסך של 4 שנות כדורסל מקצועני, שיכלה לשחק עם שחקניות WNBA, של לשחק גביע אירופה, של לשחק בליגה, לנצח משחקים, להפסיד משחקים, להרוויח כסף, כל הדברים האלה, זה דברים שחשוב לחוות אותם. זה למעשה סנריו שכל שחקן מקצוען חווה אותו ועובר אותו לאורך השנים. אתה הולך לקולג', חלק מהזמן הן פצועות, חלק מהזמן הן אמורות להשלים סגל, הן לא מובילות קבוצה, הן לא דומיננטיות, האימונים הן בכלל לא בקונספט שמתאים לכדורסל מקצועני, כי זה קולג', זה בית ספר לצורך העניין, ואתה מקבל שחקנית שמזבזה 4 שנים, זה אני, עכשיו אני אומר עוד פעם, אני בדעת יחיד, אבל אם מישהו היה מוכיח לי שאני טועה, אחלה, כל כך הרבה בנות נסו לארצות הברית, וחזרו ולא קרה איתם שום דבר, שאין מה לעשות, העובדות מדברות בעד עצמן.
אני רוצה רגע לשאול שאלה. קודם כל, אני מכבד את הדעה שלך מאוד, בואו נעשה גילוי נאות, גם דיברנו על זה הרבה פעמים בשיחות סלון בינינו וכאלה. אבל אתה חייב לדבר על האלטרנטיבה. אני מאמן את הנשים פה, אלי.
כן.
אתה חושב שמה שאנחנו נותנים לבנות פה זה יותר טוב מקולג'?
זה לא יותר טוב, זה ב-50 דרגות יותר טוב.
אני לא מבין איך אתה אומר.
אם היום שחקנית, אחת כמו רומי לוי, או ליאור גרזון, או ירדן שנוסעת עכשיו, או אמי רינת, תקשיב, זה כישרונות שלא נולדים לנו כל יום. היו משחקות במהלך עונה, 20, 30, 40 משחקים, עם טיפני מיטשל, עם השחקניות ברמות הכי גבוהות. עכשיו יש לנו 4 קבוצות שמשחקות יורו-קאפ. 4 קבוצות שמשחקות יורו-קאפ. חובות יורו-קאפ, חובות ליגה מקומית, עוברות פלי-אופים, עוברות משחקים של נקודה-נקודה, של לחצים, הן היו מתפתחות הרבה יותר טוב. אין מה לעשות.
ליאור גרזון ברמלה אצלך התקדמה, רומי לוי בחולון התקדמה. אני לא מבין לסמך מה טוב. ירדן גרזון ברמת גן, אתה חושב שהיא תסכנית טובה יותר?
אני רוצה להגיד לך דבר אחד. קודם כל, אתה מערבב בין נושא לנושא.
למה? זה מה שאנחנו אומרים.
כי אתה מדבר פה על משהו אחר. אני לא רוצה לרדת לגופה של שחקנית כזאת או אחרת. אני רוצה גם להגיד בקטע הזה. יש לנו דרך אגב תופעה בארץ שהיא תופעה בזויה, היא תופעה בעייתית. ניהול הקריירה של השחקניות בישראל הוא שערורייתי. זה לא קרה בעבר. שחקניות כל שנה עוברות מועדון. כל שנה, אתה לא יכול להטביח אותם, אתה לא יכול להטביח אותם כשחקן כדורסל, ולא במועדון שאתה נמצא, שאתה כל שנה עובר מועדון. לצערי, גם הניהול המקצועי של הסוכנים של השחקניות, הוא ברמה כל כך נמוכה, כן? ששחקניות לפעמים בשביל 1,000 שקל או ב-500 שקל עוברות מועדון, וזה באיזשהו מקום יוצר מצב שתהליך שמתחיל נקטע. אתה לא יכול, אם טיפה קשה לך, בסופו של דבר, ספורטאי מקצוען, על מה הוא נמדד? על היכולת שלו לשרוד גם כשהולך קשה. לא יכול להיות שכל מי שבאיזשהו מקום טיפה קשה לו, או טיפה זה עובר מועדון.
אין לנו ויכוח, אבל הוויכוח שלי הוא כזה, למה שליגה שמתחילה באוקטובר להתאמן תכלס, ושלושת רבעי מהקבוצות ב-15 במרץ בבית, היא עדיפה על פולג'. אני לא מצליח להביא, במיוחד בסדלון המשחק של 3 אמריקאיות, שהישראליות לרוב עושות פחות ופחות.
אני לא חושב שהכל מושלם פה. אני, יש לי הרבה דברים לדבר עליהם, אני לא יודע כמה זמן יש לנו, אני מוכן לתת גם הצעות ופתרונות גם לגבי הנושא שאתה מעלה אותו כרגע. אבל עובדתית, עובדתית, תפיסת העולם שלי אומרת, אתה צריך להכשיר את השחקניות לתנאים ולסטנדרטים שנדרשים מהם כשחקניות מקצועניות. ברגע שאתה משחק בקולג' שזה כדורסל לא מקצועני, זה לא מפתח אותך לשום מקום. זה לא יעזור. גם שי okay. דורון, שהיא גולי מהגדולות השחקניות שהצליחו בקולג', הגיעה לארץ, לקח לה כמעט שנה, שנה וחצי, עד שהסתגל לכדורסל האירופאי.
אני תשאל את השאלה קצת בצורה דומגוגית, כן. אבל בסוף אתה מביא זרות רוקיות איך? לארץ. מטעמי עלויות לרוב, לא כולן.
זה לא נכון, אבל, יש פה המון זרות מצוינות.
יש, אבל גם יש זרות רוקיות.
נכון.
שזה בעצם יוצאות קולג', רק באמריקאית. כן. ובעצם... למה אותן יוצאות קולג', אותן רוקיות שמגיעות לפה, הן אוטומטית 30+ דקות למשחק, כי זרות משחקות, כי זרות משחקות פה 30+, אני עוד לא זוכר זרה ששיחקה 24 דקות.
אם תביא זרה חלשה, היא צריכה 24 דקות, אבל הזרות שמגיעות לפה הן זרות טובות.
לא כולן, מחליפים אותן, יש פה זרות מגיעות על חוזי קאט, הזרות, יש פה פגיעות ויש פה פספוסים, ובכל זאת אין במקום מובטח, כי הן מקבלות את רוב המשחקות כרוקיות, שצריכות ללמוד את הנושא, ואת אירופה, ולהתרגל, וכו' וכו'. ואתה אומר פה, ואותה ישראלית שתגיע משם, ואני יכול להסכים איתך על ישראליות שמגיעות לקולג'ים בדיוויז'ן נמוך, או בקונפרנס נמוך, או הם שחקניות ספסל שמקבלות דקות והולכות משם בשביל הלימודים, אבל ליאור גרזון כזאת, שהייתה פה בתוכנית שעברה, היא שחקנית חמישייה היום
לא עושה עליי רושם. לא עושה עליי רושם. שירי שרון הייתה פליימקרית ראשונה, עשו עליה כתבות בערוץ אחד בחדשות. היא יצאה מהארץ, שחקנית הרבה יותר טובה ממה שהיא חזרה. אלומה גורן הייתה עילוי. עילוי מגבעת חיים, הגיעה לבני יהודה, זכתה בגביע המדינה, שחקנית מובילה, נסעה לקולג', חזרה. ירידה של כמעט 60-70% ביכולות, בטח ביכולות הכלייה שלה. אני יכול להביא לך עשרות שחקניות כדורסל שנסעו לקולג' וחזרו פחות טובות. זה נתון, אי אפשר להתווכח עם זה.
מה אתה נותן להם פה? איזה אלטרנטיבה להישאר?
אני, תקשיב דבר אחד. אם אתם עובדים בליגה, במקום לשווק את הליגה...
אתה זה הליגה.
אם אנחנו עובדים בליגה, ובמקום לשווק את הליגה ולהגיד שהיא ליגה טובה, אנחנו כל הזמן נלקה את הליגה, וכל הזמן נעשה דמגוגיה נגד הליגה, אז באיזשהו מקום זה יתן לגיטימציה.
אז בוא נוריד זרות, בוא נשחק את 10 חודשים, 8 חודשים.
אין לי בעיה, יש גם פתרונות לזה, אבל אני אומר עוד פעם, לבוא ולהגיד לי שהחלופה של הקולג' יותר טובה מהליגה בישראל, אני חולק על זה.
לא, אבל גם אמרת משהו שאתה יודע, לא התכוונתי להיכנס אליו פה, אבל אמרת את זה קודם על הניהול קריירה של השחקנית והמשכיות וכו'. להמשיך בסמל, זה נקרא להמשיך, אתה יודע, אני מסכים איתך, אגב, אני חושב ששחקנית צריכה למצוא את הבית, לבדות איזשהו מסלול, הצלחה וכו', אתה יודע שאנחנו בדבר הזה, בשיחות בינינו מסכימים, אבל אני רוצה להדגיע אותך, כלומר, סתם ניקח את הדוגמה הכי זה חולון של השנה, במה היא דומה לשנה שעברה, כלומר, למה שחקנית ישראלית צעירה צריכה הייתה להמשיך, כי בפתח תקווה ממשיכות שחקניות.
אני לא רוצה לתת דוגמה לגבי קבוצה הזאת, אבל אני יכול להגיד לך דבר פשוט.
למה בחרתי את חולון? כי בחולון גם המאמן התחלף. אז בכך, קבוצה שהמאמן בה מתחלף, וזרות תמיד מתחלפות, אז כשהמאמן מתחלף, הזרות מתחלפות, והנערות מתחלפות, או כחלק פורשות, מה בעצם נשאר מאותה המשכיות, חוץ מאותה שחקנית שצריכה להמשיך הלאה? כלומר, יש מועדונים שיש בהם את ההמשכיות.
תשים לב שהשחקניות הגדולות
באשדוד השנה,
השחקניות הגדולות הדביעו חותם, לא יעזור, שי דורון באה לישראל מהקולג', עשתה 3-4 שנים רמלה, עשתה 3-4 שנים אשדוד.
כמה מאמנים היו לה ברמלה באותה שנה?
זה לא משנה, אינה גורביץ' באה, הייתה 3 שנים רמת שרון, הלכה 4 שנים רמלה, מילה ניקוליץ', לירון כהן, לימור מזרחי.
אבל השחקנים
שלך, אתה לא כל שנה, יש פה בנות שבשש שנים עברו 6 קבוצות. עכשיו, הם כל שנה הרוויחו עוד 1,500 שקל. אנשים לא מבינים שמכדורסן אנשים אתה לא מתעשר. כדורסן אנשים אתה יכול לעשות קריירה. ובאיזשהו מקום, ברגע שאתה מתנהל גם נכון. עכשיו, אני לא רוצה, אני לא רוצה לתת לאנשים להבין שאני מומחה בכלכלה או משהו כזה. אבל גם בניהול קריירה, בסופו של דבר, אם מישהו מתנהל נכון, המדד הוא לא מה אני מרוויח בעונה הזאת, אלא מה אני מרוויח לכל הקריירה שלי. ואם אתה בונה את זה נכון, מי מהשחקניות הייתה מתנהלת בצורה חמה יותר, היא הייתה מצליחה להכפיל ולשלש את השכר שלה, אם היא הייתה מנהלת הקריירה שלה בצורה נכונה, ולא נגררת, ולא באיזשהו מקום אחרי המלצות כאלה ואחרות, שהולכת על עוד 1,000 שקל.
אוקיי, אז את לא רוצה להיכנס לגופה של קבוצה אחרת, בוא ניכנס לגופה של קבוצתך.
אוקיי.
אצלך יש המשכיות השנה, גם רותם שוסטר וגם דניאל קרש ממשיכות משנה שעברה.
כן.
זה 2 בינתיים. במה הקבוצה של שנה שעברה, שהשנה, היא בעצם ממשיכה את הדרך והמסלול שהם עשו מהשנה. כלומר, אין, חוץ מאחת את השנייה, אין להם שום דבר משותף לכל הסחקנות האחרות.
אני
לכל... זאת אומרת, מה היה קורה אם היו עוברות לקבוצה אחרת? אז אמנם הם לא מטביעות חותם בקבוצה אחת, אבל אמרת קודם, זה שחקנית שאינה גורביץ' 4 שנים ברמת השרון. רמת השרון 4 שנים הייתה של אורנה, שניהלה, שאימנה, שעשתה שם, התוותה, ניסו להשאיר עוד שחקניות אחרות, המועדון היה כולו ברוח הזאת, והיה שם איזושהי המשכיות. פה אין.
רמת השרון, שאני אחראי על המועדון הזה, עדיין כרגע רחוק ממה שאני רוצה לראות. אני מאוד שמח שקרש נותנת אמון במועדון וממשיכה שנה שלישית. אני מאוד שמח שרותם ממשיכה שנה שנייה ותמשיך גם בשנה השלישית בעוד שנה. אני מאוד שמח שדור מצטרפת אלינו, ואני מניח שגם היא וגם קסן ימשיכו איתנו, ועדיין זה רחוק מאיך שאני רואה את המועדון. אני בונה מועדונים, עשיתי את זה גם בעבר, ואני מקווה מאוד שאני אעשה את זה גם ברמת השרון. אני מדבר כרגע על הרציונל. אני לא מדבר כרגע על מועדון, אני מדבר על שחקנית כדורסל. השחקניות הבחירות שלנו צריכות לתת אמון בכדורסל המקומי. השחקניות הישראליות צריכות להעריך את זה שיושב ראש כמו מנחם ויידורן, יושב ראש כמו אורי בן סימון, יושב ראש כמו ניסים רון, שהחליטו לבוא ולהתאמץ ולהשיג כספים ולשחק באירופה, כדי ששחקניות ישראליות יחוו שוב את גביע אירופה, כי השנים הכי טובות של כדורסל נשים היה, כשהשחקניות האלה חוו כדורסל בינלאומי כל שנה.
אז אני מצוין, אז אני פה ממשיך לנושא האחרון של הפולו-אפ מהרעיון, וזה מתחבר למה שאמרת עכשיו. דבר אחד כן לזכותך, כי אתה אז דיברת על לנסות לעשות פה משהו אחר בישראל, ולהכניס לאירופה, ולהביא בוסמניות. נלחמת על הבוסמניות, אז חוק בוסמניות לא קיים, אבל בעצם זה שאחרי שאתה היית ברמלה ונרשמתם לאירופה, והשנה גם מרמת שרון נרשמה לאירופה, וכמו שאמרת, אשדוד וחולון, אז הם גם התחילו ללמוד שצריך להביא לפה בוסמניות, ולא שני הרכבים, והשנה יש גם בוסמניות בישראל.
נכון.
אז קודם כל, כשצריך להחמיא, מחמיאים, וכל הכבוד, תכף תגיד לי איך אתה רואה את זה וכמה זה טוב התהליך הזה, אבל אני מתחבר לזה, אתה אומר, לישראליות שיחוו אירופה וכו', הקבוצות האלה מביאות בוסמניות או בוסמניות נוספות לאירופה, כדי להתחרות באירופה. כלומר, נכון. בסוף זה לא השלוש זרות של הארץ עם בוסמניות או שתיים ושתיים וכו', אלא יש מצב של ארבע וחמש זרות באותה קבוצה, ואיפה זה מקדם את הישראלית?
מצוין. כמה שיותר זרות, יותר
ואיפה
טוב.
ואיפה זה מקדם את הישראלית?
אני אסביר לך
איך, איפה איך, זה... איך אותה ישראלית מקבלת את הניסיון?
אני אגיד לך איפה זה מקדם. אמרתי לך עוד פעם, מה שאתם הולכים לשמוע פה, זה לא דברים שאחרים מדברים. אני אומר לך את הדברים איך שאני רואה מנקודת מבט שלי. מבחינתי, כדי שכדורסל נשים יגיע לרמות הכי גבוהות, צריך שיהיו פה כמה שיותר זרות. למה? כי רמת האימון צריכה להיות גבוהה. לא יכול להיות שקבוצות, אני בשנה שעברה ברמת שרון, גם אם הפכתי עולם, לא הצלחנו להגיע ל-10 בנות. וכדי לקדם את הבנות, צריך להיות אימון ברמה גבוהה. אין לי בעיה להגביל את כמות הזרות על המגרש ל-3 זרות. מבחינתי שיהיו רק 2 אמריקאיות. אני בעד בוסמניות, כי הישראליות צריכות לשחק את הכדורסל האירופאי. ובוסמניות יכולות לעזור. שנייה. ובמקביל, שיהיו כמה שיותר, מצידי שיש 7 זרות. אנחנו משמרים את המקום, אבל אם אתה יוצר מצב שהאימון הוא ברמה גבוהה, וגורם למצב שהקבוצה עצמה היא רמה איכותית, אנחנו יוצרים מצב ששחקנית כמו גילי אייזנר, או תמר זינגר, או you name it, עדן רודברג, מגיעה למצב שלאורך כל העונה, גם משחקי הליגה וגם האימונים שלה, הם אינטנסיביים, הם בעצימות גבוהה, וזו הדרך היחידה לשפר אותם. ברגע שאתה יוצר מצב, שיש לך לצורך העניין 3 אמריקאיות, יש לך עוד איזה 4-5 בנות, כי האחרות לא רוצות לשחק בליגה טל ויורדות לליגה הלאומית, שהאימון נראה בושה וחרפה, ובמשחק עצמו לצורך העניין משחקות 5.5 שחקניות, ואז כדי, היות ואין לך חילופים, אתה גם מזייף בהגנה, כל תהליך ההתפתחות וההתקדמות של השחקניות, עולה על סרטון, ואז לצורך העניין אתה הופך את הליגה לכמו שרואים מדבר עליה, שהיא ליגה לא מספיק טובה.
אבל שחקניות שלא משחקות, מה הועיל? כמה אתה יכול להתאמן?
אתה יודע, כשאני אימנתי גברים בהפועל אפולה, היו לי 14, או בהפועל אשקלון, היו לי 14 שחקנים. לא כולם משחקים. בסופו של דבר, זה תהליך. היום, דרך אגב, בכדורסל נשים, יש דברים שלא היה בגברים. יש את האפשרות של הכרטיס הכפול, שזה אמור לתת איזושהי פלטפורמה לכאלה שלא משחקות. ועדיין, אם אתה באיזשהו מקום תנסה לפרוט את הדברים, תשים לב שכל שחקנית שהיא ברמה של ליגת על, משחקת על המגרש. כמעט ואין לנו שחקניות, אתה יודע מה, אין בכלל כמעט שחקניות שהן מבחינת כישרון בשלות לשחק בליגת על, והן לא רואות מגרש.
היום,
אין דבר כזה.
היום,
לא בפתח תקווה, לא ברמת שרון, לא ברמלה, לא באשדוד, כולן משחקות, אז איפה הבעיה?
כי יש 3 זרות. ברגע שאתה שמת 5 זרות, אז הן לא ישחקו.
אני הולך איתך, אני קיצוני איתך. 7 זרות.
נו, אז הם לא ישחקו.
למה הם לא ישחקו? אני שומר להם...
כי הוא אומר זרה מחליפה זרה.
אני שומר 2 מקומות. בליגת העל,
אני מדבר איתך על אירופה.
אני מדבר איתך גם באירופה. אין שום בעיה לשחקנית ישראלית להתחרות מול בוסמנית. אין בעיה. הבעיה שלנו היא מול האמריקאיות. בגלל היכולות האתלטיות. אם לצורך העניין היו 2 אמריקאיות בקבוצה, ואני מקצין איתך, 5 בוסמניות. אין שום בעיה לישראלית. אין שום בעיה לגילי אייזנר. למה ברח לי השם של מראשון?
עדן ציפל.
אין להם שום בעיה להתחרות, או טל לב, או עדן רודברג, להתחרות מול כל בוסמנית באירופה. זה שחקניות נבחרת לאומית, משחקות מול שחקניות נבחרות אחרות, ואם הן לא מצליחות להתחרות, אז בואו נתאמן ונשתפר. זה ספורט מקצועני, זה לא... אתה יודע, אתה צריך להבין שאתה משריין למישהו מקום, אתה מנציח בינוניות. לא צריך לשריין, שיתחרו על המקום שלהם.
אז אתה אומר, בוא נקשור את זה לנושא של ה... פרק הזה בעצם שזה נבחרות ישראל בכלל, אתה בעצם אומר שמי שאמר שנבחרת העתודה הצליחה בין היתר, כי היו שם שחקניות שבאות עם ניסיון מליגת העל, ששיחקו בליגת העל והתחרו וכו', זאת לא הסיבה שהנבחרת הצליחה, אלא להפך, הן היו יכולות להיות יותר טובות.
לא, יש לי הרבה מה, אתה רוצה לשאול אותי על הנבחרות, אני אדבר איתך על
הנבחרות. אני הייתי שמח, אז אני הייתי שמח. קודם כל, אפרופו דיברנו על הנבחרות, לא יודע, אני הייתי עם טל ועומרי צירלין בקיץ האחרון בעתודה, ו אני רוצה לומר לך, אפרופו אמרת לי, קולג'ים, אני הכרתי את אמרי נאט כשחקנית לפני הקולג' ואני מכרתי אותה אחרי הקולג' וזה היה שדרוד משמעותי, זה דוגמה קטנה, כי אני חושב שלהגיד, הם לא משתפרות באופן גורף, זה בעיה. זה אחד, נראה לי שזה מאוד סובייקטיבי.
בוא נדבר שתחזור לליגה ותשחק פה בליגה ותגיד לי שהיא השתפרה. והלוואי ואני אתה, אני רוצה לטעות.
בסדר, שאלה שלי כזאת. לי ולך היו הרבה שיחות סלון על נבחרות צעירות, דרד א', דרד ב', חשוב, לא חשוב, אני מתיר את הדישה שלך, עוד שנייה, תציל אותה. רציתי לשאול אותך, אם לשיטתך, ואני מניח שזו שיטתך עוד שנייה תסביר אותה, הדרד א' או ב' הוא לא כזה חשוב, אלא מה עושים, אני מסתכל על המחלקה של הבנים, ואני רוצה להבין את ההשוואה, כי, כן. כי היה לי שיחות על זה, גם יצא לי לדבר על זה עם פני גרשון, ושמה להיות בדרד א' זה מס, זו המטרה. ולשחק ברמה הכי גבוהה באירופה זו המטרה. למה בבנות אתה חושב שזה לא מספיק חשוב? ומי קבע שתדרוסל לומדים רק באישית ורק בחצי מדרש ורק ככה נהיים שחקנים טובים יותר?
תשמע, אני לא מתיימר לבוא ולסתור דעתו, לא של פיני גרשון, קטונתי, וגם לא אחרים. אני גם חושב שכל המאמנים, אם זה טל והצוות שלו בעתודה, ורואי בנערות ובקדטיות שירה, עושים עבודת קודש. באמת, אני עבדתי בנבחרות בקיץ, אני יודע כמה זה קשה, וכל מה שכולם עושים, זה באמת עבודת קודש. אני חושב שהבנות אסירות תודה, ואני חושב שגם כדורסל נשים צריך להגיד תודה לכל אחד ואחד שבא ותורם. יש לי תפיסת עולם מאוד מאוד ברורה בקטע הזה. שוב, אני אומר, אני לא יותר חכם מאחרים, אני אנסה להסביר את הרציונל שלי. אנחנו מחנכים, אוקיי? אנחנו צריכים להגיע למצב שאנחנו מכשירים שחקנית צעירה לשחק כדורסל כשחקנית בוגרות. מסכימים איתי עד לכאן?
כן.
יפה. כדורסל מקצועני, שומרים אישית.
אוקיי.
שומרים אישית, לצורך העניין. ואנחנו משחקים בנבחרות צעירות לצורך העניין, ואנחנו פתאום שומרים 2-2-1, שזה אחלה הגנה. אבל זה לא הגנה שמשפרת שחקנית, זה לא הגנה שמכשירה שחקנית לשמור אישית מן-טו-מן כשהיא מגיעה לבוגרות. שנייה. דרך אגב, מה שאני אומר לבנות, אני אומר גם לבנים.
אוקיי.
שנייה. כשאתה שומר מאץ'אפ זון, לצורך העניין, זה אחלה הגנה. זה יעזור לך לנצח אולי את קרואטיה. אבל אתה באיזשהו מקום כמחנך, מעביר מסר לשחקנית שלך, ואתה אומר, תקשיבי, אנחנו כרגע מרמים, אני לא מחנך אותך כרגע להשתפר בהגנה אישית, אלא אנחנו מרמים, כי אנחנו צריכים לנצח את קרואטיה. זה מסר שלי קשה לחיות איתו. אתה מבין אותי? אני בא ואני אומר דבר פשוט. מצידי, כן? אני לא נותן גלגלי עזר בגילאי קדטיות, נערות עתודה. אני אומר, אני מלמד כדורסל. אני ארמה במרכאות כשאני בבוגרות או בבוגרים.
אבל אותה שחקנית.
מה קורה? שנייה. מה אני אתך דוגמה? מה קורה? נבחרת העתודה של הבנים, לצורך העניין, היא אלופת אירופה. אוקיי? מסכים?
נכון.
אלופת אירופה.
נשאבה.
באמת, מגיע כן. קרדיט, כל הכבוד וזה. כמעט כל שחקני נבחרות העתודה, לצורך העניין, כשמגיעים לבוגרים, יש להם קושי להשתלב. פתאום נבחרות,
כן,
כושלות אבל... מנבחרות אחרות, יש שם שחקנים שמגיעים יותר רחוק. עכשיו, השאלה שנשאלת, מה המטרה בנבחרות צעירות? האם הסיפור הזה של בניית השחקן הוא חשוב, או ההישגיות חשובה?
למה
אם אתה אומר לי הישגיות חשובה,
למה אי אפשר
כי
אי
אפשר. אין מה לעשות. אם אתה לוקח שחקן, לצורך העניין, בגובה שני מטר, ואתה אומר, כרגע, בשביל לנצח את קרואטיה, אני צריך לשים אותו סנטר, אתה שם אותו סנטר, לצורך העניין, ואתה באיזשהו מקום מבזבז שחקן שיכל להיות אחלה גארד, אז אתה משלם מחיר.
כן.
ואם אתה, לצורך העניין, מחנך שחקן לשמור הגנות מתוחכמות, לצורך העניין, הגנות טקטיות, שלמעשה המסר שאתה מעביר לאותו שחקן בתת מודע הזה, מותר לא לשמור טוב, כן? אז אתה משלם מחיר בטווח הרחוק, אין מה לעשות. זה החוקים, אתה צריך בסופו דבר לקבל החלטה. אתה מגדל שחקן, או אתה רוצה להצליח עם הנבחרת?
אחלה, אז יש לי שתי שאלות. אם מה שאתה אומר, בסדר, אני הולך איתך. קודם כל, אותה שחקנית שהיא אנדרסייז מול קרואטיה בכיתה ט' וי' ועושה התאמות בשביל לנצח אותה בט' וי', היא גם תהיה אנדרסייז מולה בבוגרות, זה אחד. אז למה מה שלא טוב לפה, לא טוב לפה? זה שאלה ראשונה, רגע. שאלה שנייה, אם זכור לי נכון, גם אתה, או גם אתם, המאמנים שהם לא מהדור שלי יותר, ז'אן, אוברדוביץ', בוא נתעלה באילנות גבוהים. בוטסן וואן סדרת פיינל פור שלמה, בוטסן וואן עושים בבוגרות, למה לא לעשות בנערות ולדות? הרי גם ההגנות האלה בסוף מתכנסות לאישית. הרי כל הגנה בתדורסל, גם אזורית מתכנסת לאישית בסוף, לאחד על אחד.
רואי, אני לא רוצה לעשות חיים קלים לשחקנית ושחקן כדורסל.
למה זה חיים קלים?
לא רוצה, אני רוצה שלמדו לשמור אישית. אנחנו היום משחקים, אנחנו רואים את אליפות אירופה של הגברים, לצורך העניין. כולם אומרים, הנבחרת לא שומרת, כן שומרת. עכשיו פתאום מצאו את גיא גודס השם. גיא גודס השם על זה ששחקנים שלנו לא שומרים. אתה מבין אותי? הם שחקו קדטים, הם שחקו נוער, שחקו עתודה. עכשיו שהם לא שומרים, אומרים גיא גודס לא השם. ופה לצורך העניין, זה שורש הבעיה שלנו. מאמן בוגרות צריך לקבל שחקן מוכן. הבנת אותי? זה התפיסת העולם שלי. זה האנטיתזה למיתוסים בתפיסת העולם
של האחרים. ובשלושה חודשים האלה בקיץ הוא יהיה מוכן?
חד משמעית, זה לא שהם יהיה מוכן, אבל אתה תבין דבר אחד, מה זה נבחרת ישראל? נבחרת ישראל זה גולת הכותרת של כל ספורטאי. ספורטאי שמגיע לאימון נבחרת לאומית ופוגש את רועי לוין, אתה ההורים ותומים שלו. אני, הוא בא פוגש את אלי רבי, אני ההורים ותומים שלו. ואם אני אומר לו, תקשיב, בוא תשמור אזורית, הוא אומר, רגע, אם אלי רבי אומר לי שמותר לי לשמור אזורית, אז כנראה שזה לא כזה, לא כזה חשוב להיות שומר בהגנה. זה הכל. עכשיו, יותר מזה אני אגיד לך, למה הסיפור הזה של דרג א' ודרג ב' לא משמעותי? נתתי את זה דוגמה גם פעם בעבר. אימן בזמנו אילן קובלסקי את נבחרת עתודה נשים. יצא לאליפות אירופה, הפסיד בדרג ב' 80-30 לספרד, 80-30 לגרמניה, והפסיד לאירלנד, שזה הנבחרת אולי הכי חלשה באירופה, הפסיד לקח מקום אחרון. אתה יודע מה יצא מהנבחרת הזאת? לירון כהן, נומי קולודני, נילי נטחו. לירון כהן, אולי השחקנית עם הרזומה, אך דרג ב', מקום אחרון, לירון כהן יצא. אתה מבין אותי? עכשיו, היו פה נבחרות שעלו דרג, ואתה אומר לעצמך, מכל הסוללה הזאת, מה יצא לנו? אני בתפיסתי רוצה בנבחרות צעירות לגדל שחקניות. שוב אני אומר, זה לא שאני אומר שאני צודק ואחרים טועים. אני אומר, זאת הדעה שלי, ולא חייבים להסכים איתה.
אוקיי, שייתי.
אופיר קסטן, למשל, שצחק אצלך בשנה שעברה.
כן.
התאמנה אצל, שיחקה אצלך בנבחרת הנערות ב-2017. ולא עלתה דרג.
נכון.
היא אחת עם דור סער, ודרך עד... שנה אחרי זה היא עלתה דרג, עם נבחרת של רועי לזר, עם ליאור גרזון, כן, גם עם רועי לוין, עם ליאור גרזון היה להראות קרש וכו' וכו'. אופיר קסטן אצלך הלכה קדימה, ובשנה אחרי זה הלכה אחורה?
לא. לא.
כי שם הם עלו דרג, ויעיד רועי לוין, רק על תרגילים וטקטיקות.
אמת.
כי לא היה שום סיבה, שם היה התחרות קשה, היה שם את ליטה, היה שם פינלנד עם הגבוהה.
ועשינו תחבולות, כמו שאני אומר.
חייבים להבין. חייבים להבין, אני דרך אגב אימנתי נבחרות צעירות, אימנתי עתודה, נערות בזמנו, עם שי דורון, עם קטיה, מעולם לא עליתי דרג, מעולם לא עליתי דרג. אני את ההצלחות של הסתים בנבחרת הלאומית, אתה יודע למה? כי אני חושב שבסופו של דבר, כל הסיפור הזה של הנבחרות הצעירות מתכנס לזה, שאתה צריך להביא שחקנית מוכנה לנבחרת הלאומית. זאת תפיסת העולם שלי. אני דרך אגב אומר לך שיש מאמנים בנבחרות הצעירות שעושים עבודה יותר טובה ממני. זה לא ברמה של לחלק ציונים, אני מאוד מעריך את המאמנים האחרים. אני רק אומר שבתפיסת העולם שלי, כשאתה רוצה לגדל שחקן, אתה צריך ללכת עם האני מאמין שלך. וזה אני מאמין שלי. אני חושב שבגילאים צעירים, כן, טיפוח שחקנים, זאת המטרה העיקרית. דרג א', עכשיו דרך אגב, זה לא שאני נגד דרג א'.
אם
לצורך העניין, אתה היום יש לך את הרכב של העתודה, שהוא באמת הרכב מצוין, באים, שומרים אישית, 40 דקות, רבע מגרש, פיק אנד רול, הלפ אנד ריקאבר, לוקחים את אליפות אירופה, אני עושה ככה, חבל על הזמן. זה בדיוק מה שאני רוצה להגיע, זה מה שעושים, הנבחרות הגדולות, ספרד, צרפת, זה מה עושים. באיזשהו מקום, ברגע שאתה לא משתמש בתחבולות, תחבולות משתמשים אסטרטגיה בבוגרים, בבוגרות, לא בנבחרות צעירות, כי המסר שאתה מעביר למוח של השחקניות הוא מסר לא טוב.
אוקיי, שייתי.
כן, לא, אני... אבל עד איפה אתה לוקח את הדבר הזה, אם אתה, אם יש לך שחקנית שלא שומרת, שלא אוהבת לשמור בהגנה מה שנקרא, לא יכולה, אתה לא לוקח אותה לנבחרות שלך?
אני לוקח אותה, אני מנסה לשפר אותה. זה חינוך, אתה יודע, אני תמיד אומר חינוך, זה תהליך ארוך.
נבחרות זה תמה, בוא נשאל את מה שאחר. נבחרות זה מקום לחנך בו.
חד משמעית.
אני אגיד לך את אחת הבעיות שתכף תקשור אותי לשאלה, לנושא שדיברתי עליו עם רועי לוין אז, במדרגות שדיברנו בתחילת התוכנית,
כן.
ולא הגענו אליו, אבל נבחרות זה משהו, לצעירות זה משהו מאוד מאוד סיזיפי בקיץ. כלומר, נכון. הן גומרות עונה ומתחילות קיץ בלי חופשות, כמעט בלי ים, בלי טיסות לחול במשפחה, כשלפעמים מתחילים גם סגל של 24, 18 וכו', ובסוף הרבה מאוד נשארות בבית. כלומר, נבחרת לאומית זה מקום שבו צריך להתחיל לחנך את השחקניות, או זה המקום שבו אתה לוקח את ה-12 הכי טובות, ומוציא מהם את מה שצריך בעליפות?
תשמע, היום הנבחרות הלאומיות, הסגלים, הטרום קדטיות, האנדר 14, זה הפלטפורמה המקצועית, האיכותית, היחידה, ולא בגלל שבמועדונים לא עושים עבודה טובה. אני רואה היום...
אבל זה אותם אנשים.
מחלקת נערות, למשל, ברמת השרון, 400-500 בנות, עושים עבודה, אבל אתה לא יכול לייצר ביישוב קטן, לצורך העניין, סלקציה ברמה כזאת שהאימון יהיה בעצימות ויהיה מספיק איכותי. אז מה קורה? ברגע שהן מתכנסות לנבחרות הלאומיות,
הכי טובות, כאילו.
אז אתה באיזשהו מקום מצליח לייצר אימון. אתה מבין אותי, אתה לא יכול לייצר אימפקט, אתה לא יכול להעצים את הרמה של השחקנית, כשהיא מגיעה לאימון במסגרת המועדון שלה, ואין לה את מי לשמור, או אין לה את מי להתקיף. אתה מבין למה להתכוון? כל הסיפור הזה, זאת הבעיה.
אני לא בטוח, אני פשוט לא חושב שזה סותר. למה אי אפשר גם וגם? אני באמת לא מצליח להבין.
אי אפשר גם וגם מה?
גם לרצות בכל מחיר דרג א' ולעשות מה שצריך, וגם להשתפר בעימון.
אנחנו צריכים לבדוק כרגע, אנחנו צריכים לבדוק. תקשיב, הקונספט הזה עובדים איתו כבר 10 שנים, ב-10 שנים האחרונות. הנבחרת הלאומית לא הגיעה לשום מקום. זאת אומרת, בסופו של דבר צריכים לראות את זה מבחן התוצאה. אם היית אומר לי, אלי, כשאנחנו עובדים ככה כבר 10 שנים, אבל אנחנו, העסק הולך קדימה, הענף בתנופה, יש פה נבחרת לאומית שהייתה במקום X, והיום היא מקום X פלוס 40%, אנחנו הולכים אחורה. איך אמרת? אנחנו מפסידים למרוקו. אז כנראה שאנחנו עושים משהו לא נכון. וכשעושים משהו לא נכון, מנסים לתקן. אתה מבין אותי? זה התפיסת העולם שלי. זאת אומרת, אתה בא ואתה אומר איזושהי תיאוריה שאני מכבד אותה. אבל בוא תביא לי קבלות. זה כמו שאתה אומר לי על הקולג', אתה אומר לי על אמי. אמי, אחלה שחקנית. שתגיע לארץ, תעשה פה שתי עונות, סליחה, תעשה פה שתי עונות, אנחנו נראה באיזשהו מקום שכל הליגה רודפת אחריה, שהשכר שלה הוא גבוה, שמובילה נבחרת, אני אגיד לך, אתה יודע מה? הנה, צדקת. אבל כל מה שאתה בא, אתה אומר לי, מה, פה שלושה, שתיים שלושה, פה חמש, בנבחרות צעירות, זה לא מדד בשבילי. אתה מבין אותי? ולא ממקום שאני מקל ראש, כי אני באמת חושב ששחקנית נהדרת. כל הבנות בקולג' הן נהדרות, אני רוצה אותן פה, בארץ, תחת הידיים שלנו, כי אני מאמין בכדורסל המקומי.
אז במצב כזה, כשאלה הנבחרות, וזה מה שעושים פה כבר 10 שנים, כמה זה חכם, או כמה זה מועיל, או כמה זה טוב, לייצר לשחקנית אחת, שתי מסגרות. דיברנו על זה, שוב, אני ורועי לוין בדרך החוצה.
אתה בעד קמפיין כפול?
על תמר זינגר ונעמה לוי. זה לא משהו שהמציאו על תמר זינגר ונעמה לוי, זה הלך הרבה אחורה עוד. הרבה שנים אחורה.
אייזמר, ציבל.
כן, נוף קדם, אופיר לוי, מי דיין, והשיא היה באיזשהו קמפיין של נערות עתודה, קמפיין משולב כזה, של אותו סגל שמתאמן והולך פעמיים. זה באמת לפרק בקיץ.
אני עברתי באיגוד הכדורסל. ואצלי, אני לא זוכר כמעט מקרים כאלה שהיו.
אבל היו, שוב, נוף קדם, מי דיין.
אני לא זוכר שהיו הרבה מקרים כאלה, היו בודדים. אני יכול להגיד לך שאני לא ססתי לזה בזמנו, אני גם לא עושה את זה היום, אבל אתם חייבים להבין דבר אחד. נבחרות ישראל, איגוד הכדורסל, מתוקצבים על בסיס הישגים. ואני יכול להבין את קברניטי איגוד הכדורסל, שרוצים הצלחות עם הנבחרות. זה לא רק ברמה של דרג. לדעתי, ההקצבות שמקבלים הוא אפילו על בסיס של מיקום. וכשזה המצב, אז אתה לוקח את הכי טובות, אז אני יכול לבוא ולהגיד, לא מתאים לי, לא אוהב, כן אוהב, בסופו של דבר, אני לא עובד
לטובת השחקנית, לטובת הענף, לטובת השחקנית, כמה זה באמת מועיל,
קמפיין אחד זה מספיק,
כמה זה באמת מועיל, קיץ שלם,
קמפיין אחד זה מספיק, קמפיין אחד זה מספיק, אבל עוד פעם אני אומר, אני לא יכול, אני לא אוהב להיות זה שעומד בצד, ומחלק עצות, זה לא נכון לעשות את זה,
אני אומר, גם היה בזמנך, בגלל זה הלכתי למאי דיין ולאופיר לוי, שאני זוכר שאופיר לוי אז אמרה, זה היה חוויה, אני לא חוזרת לזה. זה היה בתקופתך.
אופיר לוי הייתה אצלי בשתי נבחרות?
כן.
אוקיי, אני לא זוכר האמת. אוקיי.
אז כבר אז, זה היה כל הזמן. עכשיו, אוקיי, מוכשרות רוצים באמת שיובילו בנבחרת הצעירה שלהם והתמודדו עם הבוגרים.
אני כמעט ולא זוכר בתקופות שלי, אני לא זוכר אפילו שאופיר הייתה, כשאני הייתי מנהל מקצועי, אני לא זוכר שאופיר הייתה בכלל בגילאים האלה, אבל יכול להיות ששכחתי. אני לא זוכר שהשארתי שתי נבחרות, אבל עוד פעם, אל תפוס לי במילה, יכול להיות שהיה איזה מקרה אחד או שניים.
כי בסוף אנחנו, בהנחה וככה עובדים הנבחרות, כאילו שחקנית בקיץ ארוך, עזוב החברה, את השתי נבחרות, הבנתי את זה, לא, מה שאומר זיוורת, הולכת לנבחרת נבחרות, ובזבז את הזמן, היא לא משתפרת שם, ביכולות האישיות, בעבודה האישית, בטח אם זה נבחרת, אגב, קדטיות, שהן תמיד משחקות בסוף הקיץ, ומתחילות להתאמן עם כולם. כלומר, לקדטיות יש איזושהי הכנה של 4 חודשים.
כן.
מתי הם עובדות?
שוב אני אומר, אני לא רוצה לחלק ציונים, אני חושב שבנבחרות עובדים יפה, יש שם גם מאמנים, באמת, ממיטב המאמנים שיש לנו, אני מבין את הטיעונים של זיו, אבל אני גם אומר תמיד לזיו שאני משוחח איתו, לא כל המסגרות בארץ מצליחים לייצר סטנדרט אימון, כמו שזיו מצליח לייצר בראשון לציון. אתה מבין למה אני אתכוון? זאת אומרת, אם היית אומר לי, אלי, יש היום 50 אגודות כמו ראשון לציון, אז אני זורם ממה שזיו אומר. אבל לצערי, אין לנו קבוצות כאלה.
אבל לא היית מעדיף עם שחקניות צעירות, ברמת שרון עדיין אין מספיק עליה, יש את רותם שוסטר, אבל שחקניות צעירות יהיו בקיץ יעבדו באגודה, על דברים שהן צריכות לשפר, בלהתקדם, חוץ מאשר קיץ שלם של...
אני חושב, קודם כל, אם הן עובדות, אז הכל בסדר. אם הן עובדות בנבחרות, זה בסדר. אני יכול להגיד לך שאני...
אתה יכול לייצר להם עבודה אצלך, זה מה שאני אומר.
זה קשה מאוד לייצר עבודה במועדונים. אני יכול להגיד לך
ש... איך אפשר העבודה שאנחנו מתחילים להתאמן בסוף ספטמבר?
זה בחירה שלכם. זה מה שאני אומר. גם אתה פה בתח תקווה יכול לזמן שחקניות שחתמת אותם במאי, להתחיל להתאמן ביולי. אתם לא עושים את זה. אתם יכולים.
זה בעייתי, זה בעייתי. יש לנו בעיות, אתם צריכים להבין שכדורסל נשים בארץ, הוא לא נמצא בסדר עדיפות. יש לנו בעיה עם מתקנים, בעיה לא פשוטה עם מתקנים. אני היום ברמת השרון, נלחם כדי לקבל אימונים בשתיים בצהריים. זה לא פשוט, הלוואי והדברים האלה השתנו, אבל המצב הוא לא כזה פשוט.
שי, שאלה חמש, הזמן, יש לנו חמש דקות, שאל אותו.
חמש דקות, זה שאלה חמש.
קדימה, נו.
בסדר, למה אתה מספר שיש
פה... זה מעניין אותי מה הוא יענה פשוט.
אוקיי. לא, כי אני קראתי, כשדיברו אחרי הקמפיין של נבחרת הנערות, גם קדדיות, על הבדלי גבהים, אתה יודע, אתה מדבר על זה תמיד, בליגה, בכדורסל שלנו, כולן גרדיות איפשהו, ואין לנו גבוהות וכו'. שני דברים לגבי זה. קודם כל, בשני טורנירים האחרונים סיימנו מקום שלישי, גם בעתודה וגם בקדדיות, כי הפסדנו לנבחרת היחידה שהייתה גרדיות מולנו. כשבאה ולחצה אותנו כמו שאנחנו לוחצים, חצי מגרש או מגרש עליהם, והסטטרפים, הפסדנו במונטנגרו לגרדית 1.68 מטר.
אז אתה מחזק את אלי מקודם.
אז אני אומר בעצם שמול סייז, אנחנו, זה במקום הזה, הסייז בו הוא לא מה שמכריע אותנו. אולי בדרך א', אנחנו לא נהיה צרפת, אבל אוקיי, אנחנו עדיין לא מכוונים לגמר אליפות אירופה, אלא להיות איזשהו גורם דומיננטי באליפות אירופה. ומצד שני, אולי אנחנו בכלל לא יודעים לאמן פה גבוהות ולנצל פה גבוהות. כי...
אלי, יש לנו גבוהות?
אני חושב, אני אפתיע אתכם. קודם כל, אנחנו לא משופעים בגבוהות, זה נמצב של נתון.
אבל במעט שהיה לנו, אני חושב לא ידענו לשמר אותם,
אני חושב שכדורסל נשים כרגע, הבעיה הגדולה שלו, היא דווקא יעדר גרדיות. הוא לא יעדר של גבוהות. כי היום, לצורך העניין, כך היום אני ציפל, היא 1.85 מטר, פלוס מינוס, רומי, 1.90 מטר כמעט.
גרזון, אותו דבר.
שני הגרזון, לצורך העניין. דניאל ראבר, יש עוד שמות שבטוח פספסתי, אנחנו עומדים, אמי רינת, כל הבנות האלה מעל 1.80 מטר.
פנים לסל.
אנחנו עלינו עם אליפות אירופה, עם קטיה אברמזון ומרב דורי בעמדות 4 ו-5, הם היו טיפה מעל 1.80 מטר, אבל היה לנו גרדיות. ולצערי, אנחנו היום נמצאים בחוסר אדיר של גרדיות, וכשאני מדבר על גרדיות, למה אני מתכוון? גרדית זה לא שחקנית 1.70 מטר. יש לנו גם בעיה אחת מאוד מאוד גדולה, שעל השחקניות שלנו, רוב השחקניות הצעירות, אין להם עמדות. אין להם עמדות כי אנחנו באיזשהו מקום לא מתמקדים בלקחת שחקנית ולשים אותה בעמדה שלה. אני לא רוצה לנקוט בשמות, כי יש לי כבוד לכל לא השחקניות רוצה, בליגה. אבל הרבה פעמים אני הייתי רוצה שאור שחקנית, תגידי לי באיזה עמדה את. הרבה פעמים השחקנית אומרת לי, אני שתיים. מה שתיים? כי את אומרת וקולעת שלוש. שחקנית שהיא סקנד גארד, צריכה ללמוד, צריכה להיות בשלה לבוא ולעזור לפלמקרית, להוביל כדור ולעבור את החצי. רוב השתיימיות שלנו, הגרדיות שלנו, לא מסוגלות. כשיש לחץ על הפלמקר, הן בדרך כלל בורחות ועוברות מאחרי החצי. שחקנית בעמדה שתיים צריכה להיות ספצית בלעשות פיק אנד רול. לא עושות את הדברים האלה. רוב השחקניות שהן אצלי בעמדה שתיים, מבחינתי הן שלושיות. זה אחד, פלמקריות. אין לנו פה פלמקריות כמעט בליגה. אני לפני איזה חודש, חודש וחצי, ראיתי פוסט ששחקנית מחיפה, זינגר, מסרה 15 אסיסטים. פרגנתי לה. אתה יודע למה? כי מבחינתי פלמקר זה אחד שיכול למסור 15 אסיסטים. שחקנית שמוסרת 5 אסיסטים היא לא פלמקר מבחינתי, כי מבחינתי זה לא, היא לא הוכיחה לי שיכולת של הראיית המשחק שלה היא כזאת שהיא יכולה לעשות את הקבוצה שלה ליותר טובה. ולצורך העניין, אם אתה שואל אותי, אלי, מה החסך הכי גדול שלנו היום? אין לנו מספיק שחקניות בעמדה 1 ו-2, אבל פיור, שיודעות את התכונות הנדרשות מרכזת ומסקנד גארד.
אתה מביא לעמדה הזאת גארד, זרות.
נכון, זה מה שבא להגיד.
לא, 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 לא. יש לנו שחקניות שמשחקות בליגה, אבל באיזשהו מקום, הם לא עושות את הדברים האלה, זה לא יעזור.
אבל זה כן ולא, כי אני אומר, צריך מאמן חזק שיש...
בליגה לאומית אין זרות. אז למה הבנות האלה לא מגיעות ל-NBA? זה לא קשור. בסופו של דבר, המטרה של הזרות האלה זה להרים את הרמה.
לא, אבל בוא נדבר על פתח תקווה שאוהבת לספר את השידור שיצא לה
אייל הרות. אני רוצה להגיד לך דוגמה. אייל הרות אצלי, תהיה נוח לדבר על מקרה שלי. אני אמרתי לעצמי, רואי, היא רכזת ראשונה, לא משנה מה. אני הפסדתי על זה משחקים, ups and downs, אבל אמרתי, אני הולך עם זה. אבל אני מי עוד עושה את זה? מי עוד אומר...
לא, אבל אני רוצה לתקוף, אתה יודע, אתה מחמיד...
לא, אני לא בא להרים לעצמי, בוא נחליט שכל הרכזות ישראליות.
אבל אני אומר משהו אחר
גם. לא, אבל זה לא עובד ככה.
אבל כמה פעמים הכדור הגיע לבל, וכשהכדור הגיע לבל, האם הוא חזר לה להראות? כלומר, המקום שאתה שם את זה בידיים, ברגע שזה מגיע לזרה, זרה שוברת את התרגילים...
בסדר, התחלנו ממשהו, אבל...
אני אומר כאילו...
לא ניסיתי להחמיד לעצמי, ניסיתי להגיד שבסוף צריך לקחת פה החלטה. אתה רוצה לגדל פליימרקריות? בוא נתן להם את הכדור.
תשמע, קודם כל אני מסכים שבאיזשהו מקום צריך לתת את הבנות האלה את הצ'אנס. בסופו של דבר גם הבנות האלה אי אפשר להכיל אותן בכפית. שחקניות שמצליחות, כשלירון כהן הייתה שחקנית, היא לקחה את ההזדמנות. היא לא חיכתה שיתנו לה. כששי דורון הייתה, היא לקחה את ההזדמנות. לימור, זה גרדיות. כשאתה אומר לי מה זה גרדית, אתה צריך סל, כן? כשלימור שיחקה והיו זרות פה בארץ יותר טובות מהיום, הכדור לא היה אצל הזרה. לא יודע אם אתם זוכרים. לימור לקחה את הכדור וניצחה את המשחק.
הייתי בן 2, אחי.
יופי. כששי דורון שיחקה, הכדורים היו אצל שי.
כמה מאמנים פחדו לפרנסה שלהם אז לתת את הכדור לשי וללירון?
לא נכון.
ולא לצעוק על לירון או שי?
אני רוצה לראות שהיו פה זרות, כך משחקים שלירון הייתה שחקנית ספסל ברמת השרון, בגמר גביע, והיו פה זרות, והייתה פה מוואדי עם הביקה, לירון לקחה את הכדור האחרון, נצח את המשחק.
אבל המאמנים, כי המאמנים סמכו עליה, ולמאמנים היה גב לעשות את
הדבר הזה, זה גם תלוי באופי של השחקניות. אבל עוד פעם, אני לא רואה שיש לנו הרבה זמן, ואני רוצה לגעת בעוד נקודה אחת שדיברת עליה, ואם תרצו, אם יהיה לנו זמן, אני... כל הנושא הזה של הליגה שדיברת עליה.
דקה 40, שוט.
אני חושב שליגה צריכה להיות 8 חודשים. אני חושב שבאיזשהו מקום יש לנו כרגע בעיה עם הסיפור הזה של הליגה הלאומית והליגת על, שאני לצורך העניין ברציונל הייתי מחבר בין שתי הליגות האלה ביחד. לא מדבר כרגע על כמות קבוצות שיש 16, 18 או 20. להתחיל לשחק בספטמבר, מבחינתי, כשכולם ישחקו ספטמבר, אוקטובר, בליגה עם 20 קבוצות של שתי בתים, עם זרה אחת. להגיע לנובמבר, דצמבר, ינואר עם שתי זרות, ולהגיע לאחראי עם שלוש זרות. להגיע למצב שאחרי חודשיים הראשונים אנחנו עושים ליגה אחת עליונה וליגה אחת תחתונה. אני רוצה להגיע למצב שקבוצות יקבלו תקציב, הקצוות מהטוטו ומהמדינה, רק קבוצות שיתאמנו 4 פעמים בשבוע, כולל ליגה לאומית. שהסיפור הזה של האימון ומשחק, או שתי אימונים ומשחק, כן, ירד מהסיפור. ככה נעשה כדורסל. כי באיזשהו מקום, מה שקורה היום, האזור הנוחות הזה שלא מעט שחקנות שבוחרות לשחק בליגה לאומית, הוא עקב אכילס של כדורסל נשים ומונע את ההתפתחות שלו.
אבל גם יש פחות ופחות כאלה, לעומת יש פחות ופחות שחקניות שהיום בוחרות לאומית, בעיקר למשל יוצאות נערות אקדמיה או יוצאות מחלקות נערות וכו', שכן הולכות לליגת העל היום. אנחנו רואים היום דווקא בליגה הלאומית את השחקניות היותר ותיקות, מחזירים שחקניות גת מגידו ו... שמות נוספים, וטלי בנישה עדיין שם, בליגה הלאומית, ובליגת העל אבל, הן כן מנסות, הן לא משתלבות, הן רואות שהאופק הקידום שלהן בסוף, הוא לא כזה שמשתלם, ואז או שהן יורדות, אחר כך ללאומית, אני מדבר איתך על משהו אחר בכלל, אתה אומר, לצאת מאזור הנוחות, ליד אורבך הייתה שם, בליגת העל, אתה גם זימנת אותה לנבחרת, שנה אחרי זה היא אומרת, אין לי פה אופק להתקדם לשום מקום, ויורדת ללאומית בשביל ללמוד. כלומר, היא ויתרה על הכדורסל. אז אתה אומר, מי שניסתה את זה כבר, אתה אומר פה, אי אפשר להכריח אותה. כלומר, אתה תנסה לשאוף את זה למעלה, הם ירדו אחורה, כי אין פה שום אופק. אז אתה...
אני עוד פעם אומר, אני יש לי בעיה, אני בעיה כשאנשים פסיביים אומרים לי אין אופק, יש לי בעיה עם זה. אני חושב שליעד אורבך, ליעד אורבך, הרים הידיים מהר מדי, ולדעתי, אם היא לא הייתה מרימה ידיים, יש לנו שחקנית חמישייה נבחרת לאומית ל-10 שנים. זו דעתי.
ואתה ברמת השרון מתכוון לייצר אופק כזה?
אני עובד על זה שרמת השרון תהיה פלטפורמה לשחקניות כדורסל שרוצות להתפתח, ושרוצות להעצים את עצמם. זה אני מאמין שלי. לבוא כל הזמן עם המסכנות הזאת, והלא טוב, ואכלו לי ושתו לי, זה לא ב-DNA שלי, אני לא מאמין בזה. אני מחפש מצוינות, אני מחפש אנשים שכשקשה להם, זה מוציא מהם תעצומות נפש אחרות לגמרי, ואנרגיות אחרות לגמרי. זה אני מאמין שלי. מלהיות מסכן ולקטר ולהגיד הליגה לא שווה וישראל לא טובה והליגה לא זה, ככה לא מגיעים לשום מקום. אני מכיר הרבה הרבה שחקני כדורסל שפרשו מהענף עם גישה כזאת. אתה לא מגיע לשום מקום שאתה מסכן.
אוקיי. זה הכל. אז רמת שרון עכשיו יוצאת לדרך הנער רביעית שלך.
שלישית.
שלישית שלך, שנייה של רועי לוין בפתח תקווה, שגם שם יש את ההמשכיות. בוא נראה איך שחקניות צעירות הולכות משם ומתקדמות. נאחל לך בהצלחה.
תודה.
נאחל גם לך בהצלחה.
תודה רבה, ממש כיף להתווכח עם מלי כרגיל.
כן, תבוא שוב, תמיד הזמן אף פעם לא מספיק לנו.
כן, איתו זה בעיה, איתו זה בעיה.
אז תודה רבה לכם שהאזנתם לנו, אנחנו זמינים בכל האפליקציות, ספוטיפיי, אפל, גוגל וכו'. נתראה בפרק הבא, אולי גם על נבחרות, ונתכונן לתחילת השנה.
נהניתם? האזינו לנו בכל הפלטפורמות, ספוטיפיי, אפל מיוזיק, גוגל פודקאסט, דיזר, יוטיוב, ובאתר ספסל.co.il.